אלה אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על חידות של היקום בשפה פשוטה. הוא לא מתמטיקה מסובכת, זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 26 של הפודקאסט שלנו. אנחנו ממשיכים את פרק 24 על המרחב והזמן, זה בעצם חלק שני. אם לא שמעתם את פרק 24, אז תעשו סטופ רגע, תשמעו אותו, כי זה החלק הראשון של הפרק הזה. אני מחכה לכם. יופי, ברוכים הבאים, כיף שחזרתם. אני ממשיך את חלק אחד, בונה על זה שכולכם הבנתם אותו בתקווה, אז בואו נמשיך. בפרק הראשון דיברנו על התיאוריה של האיחוד בין המרחב והזמן. דיברנו על כך שאין נקודת יחוס מוחלטת ביקום, אלא שהכל יחסי ומהירות האור עצמה היא קבועה בעבור כל צופה ביקום. הצגנו את תורת היחסות ואיך היא פותרת את זה. מה זה אומר? מה המשמעות של זה? אז לפני שנתחיל עם החלק הבא, אני רוצה להתחיל טיפה שונה. אני רוצה להציג לכם איך תפסו את מושגי המרחב והזמן מחוץ לעולמות הפיזיקה. נתחיל עם אנקדוטה היסטורית. בקוסמולוגיה של בני האינקה, כמו גם בזו של ילידי האנדים באמריקה שלפני הגעת האירופאים, הזמן והמרחב נתפסו כישות אחת. בשונה מכל מקום אחר שאנחנו מכירים בעולם, דווקא הם השתמשו במושג פאצ'ה, שזה התייחסות ליקום כולו כמערכת מאוחדת לרגע במציאות כאירוע עולמי המכיל זמן ומרחב. בפילוסופיה, ההתייחסות הראשונה למה שאנחנו מדברים מופיעה במאמר של הפילוסוף הגרמני שופנהאואר מ-1813, הנושא את השם על השורש הארבע ראשי של עקרון הטעם המספיק, המהווה את המשך לוויכוח שהתנהל בין לייבניץ לקלאנק בנוגע למוחלטות של המרחב והזמן. שופנהאואר טען כי יש צורך לשלב את מושגי הזמן והמרחב כדי לייצג באופן שלם את העולם. הוא טען, ואני מצטט, שאי אפשר לייצג את היקום המאוחד רק באמצעות הזמן, מאחר שבזמן לבדו כלל הדברים עוקבים, ובמרחב לבדו כלל הדברים מצויים זה לצד זה. מכך נגזר כי רק משילוב הזמן והמרחב עולה האפשרות לייצוג היקום המאוחד. וואו, זה 1813, 100 שנה בערך לפני תורת היחסות. בספר המדע הבדיוני מכונת הזמן של ולס נכתב, אין כל הבדל בין הזמן וכל אחד משלושת מרחבי המימד, למעט זאת שההכרה שלנו נעה לאורך הזמן. לכל גוף ממשי חייבת להיות הרחבה בארבעה כיוונים, אורך, רוחב, עובי ומשך. בואו נתחיל את הפרק. חלק 4. כמה דקות יש בקילומטר? אז בחלק הזה אנחנו נתחיל קצת לדבר על ההשלכות. אחת ההשלכות שאני הכי אוהב לחשוב עליה, בהיבט של התנועה והזמן והמרחב, היא לחשוב על כל היקום, על כולנו, כאילו אנחנו זזים במהירות האור. כולנו, כל הזמן, במהירות האור. אני יודע מה אתם חושבים, טל, אני לא זז במהירות האור. הנה באה קרן אור, והיא זזה הרבה יותר מהר מאיתנו. פוף, עקפה אותי קרן אור. וזה נכון, זה נכון במרחב. האור נע יותר מהר מאיתנו במרחב, אבל אין דבר כזה מרחב, יש רק מרחב זמן. אין דבר כזה לנוע רק במרחב, יש יקום ארבע מימדי. אני אוהב לחשוב על כך שאנחנו זזים בזמן במהירות האור, אבל אפשר להמיר זמן במרחב. אנחנו יכולים לנוע לאט יותר במרחב, ומהר יותר בזמן. אנחנו יכולים לנוע לאט יותר במרחב, אבל לחוות זמן ארוך מאוד. ואני לא מתכוון בקטע הפסיכולוגי. אני מתכוון בקטע הפיזיולוגי, הפיזיקלי. בואו נדגיש את זה. שעונים נעים זזים לאט יותר. שעונים בתנועה נעים בזמן לאט יותר יחסית לשעונים שזזים לאט. זה לא עניין של תפיסה. ייקח יותר זמן לשנייה לתקתק בשעון. זו לא תפיסה, זה פיזיקה. ככל שאנחנו נעים מהר יותר במרחב, אנחנו נעים לאט יותר בזמן. באותה מידה, כשאנחנו נוסעים לאט במרחב, הזמן נע מהר יותר. אם אני נע מהר יותר במרחב, יש פחות ממני שנע בזמן. אם יש יותר ממני שנע במרחב, הזמן שלי מהיר יותר. באותה מידה, אם אני נע לאט יותר במרחב, יש פחות ממני שנע במרחב, הרי שיש יותר ממני שנע בזמן. הזמן מהיר יותר. יש לנו פה טרייד-אוף. על כן, אם יש לנו תאומים זהים, ואחד מהם עולה על חללית במהירות הקרובה למהירות האור, הוא עושה איזה סיבוב ביקום, ואז הוא חוזר, ואח התאום שלו נשאר על כדור הארץ. בעבור האח התאום עבר יותר זמן. השעון שלו עשה יותר הקפות. התאום בחללית לא עבר הרבה זמן, כי הוא המיר את הזמן שלו במרחב. הוא המיר את כל הזמן שהוא יכול היה לקבל, אם הוא היה נשאר נייח על כדור הארץ עם אחיו, במרחב שהוא יצא לטייל ביקום. יש מחיר לכל דבר. אם אתה יוצא לטייל ביקום במהירות גבוהה, אתה צריך לשלם על כך בזמן. ככה היקום עובד. היקום שלנו משלב בין זמן למרחב. אתם לא מאמינים לי? אוקיי, יש לי הוכחה. המיון. המיון הוא חלקיק תת-אטומי כבד יחסית. הוא דומה לאלקטרון, רק הרבה יותר כבד ממנו, מאותה משפחה של לפטונים. למיון יש אורך חיים קצר מאוד. הוא לא יציב. יש לו בערך 2.2 מיקרו שניות מהרגע שהוא נוצר עד הרגע שהוא מתעדה לחומרים אחרים. מיון שנוצר כאשר אנרגיה חזקה פגעה באטמוספירה של כדור הארץ. הוא נוצר ומקבל דחיפה עצומה של אנרגיה בהיווצרות. צונח ומגיע לקרקעית כדור הארץ. אנחנו יכולים להבין איפה הקרקע. אנחנו יודעים איפה המיון נוצר. אנחנו יודעים כמה מהר הוא נע. ואנחנו יודעים האורך החיים שלו. 2.2 מיקרו שנייה. נראה שאם הוא חי שהוא עוד על הקרקע, הוא אמור לצנוח בפחות מ-2.2 מיקרו שניות, נכון? אנחנו עושים את החישוב ונחשו מה? 2.2 זה לא מספיק זמן. איך הוא מגיע לשטח שלנו אם אין לו מספיק זמן? למה? למה זה קורה? זה קורה כי שעונים נעים זזים לאט יותר. בואו נסביר. המיון נע כמעט במהירות האור. בגלל שהוא נע כמעט במהירות האור, מנקודת המבט שלנו, הוא עובר יותר מ-2.2 מיקרו שניות. אבל מנקודת המבט שלו, לא עברו עדיין 2.2 שניות שהוא, מיקרו שניות כשהוא פוגע ברצפה, ולכן הוא עדיין לא התפוגג. שעונים פיזיקליים נעים, מתקתקים לאט יותר. לפי המיון, הוא עדיין חי 2.2 מיקרו שניות בסך הכל. אבל בגלל שהוא נע מהר יחסית אלינו, לנו נראה שהוא חי הרבה יותר זמן. הוא ממיר מהירות בזמן. הוא ממיר תנועה בזמן. הוא זוכה לחיות הרבה יותר זמן מנקודת המבט שלנו, כי הוא נע מהר יותר. עכשיו, אני שוב מדגיש, הוא לא נע מהר יחסית לאתר או למשהו חיצוני. הוא נע מהר יחסית אלינו. יחסית לצופה היחסי. אם הייתי נע במהירות של המיון, לדוגמה צונח איתו באותה המהירות, הייתי רואה אותו מתעדה אחרי 2.2 מיקרו שניות, בדיוק כמו שהוא תופס את עצמו. אבל נראה שיש כאן פרדוקס. המיון אומר לי שהוא חי 2.2 מיקרו שניות. אני אומר לו שהוא חי הרבה יותר, כי אני צופה בו צונח מהאטמוספירה לקרקע, נניח ב-4 מיקרו שניות. מה המציאות? כמה זמן הוא חי במציאות? אני מראה לו סרטון באורך 4 מיקרו שניות, שרואים אותו צונח לאיתו. והוא אומר לי, טל היקר, אחלה סרטון יש לך. לי יש סרטון שאני צילמתי בנפילה שלי. ואנחנו מסתכלים בסלפי שהוא עשה בזמן הנפילה, ורואים את אותה הנפילה, אותו הדבר, 2.2 מיקרו שניות. כמה זמן הוא נפל? 4 מיקרו שניות או 2.2 מיקרו שניות? אני אומר 4, הוא אומר 2.2. מי מאיתנו צודק? בואו נעצור רגע ונמיר את הערכים של מיקרו שניות לדקות. סתם כי נמאס לי כבר להגיד מיקרו שניות ומעכשיו אני אגיד דקות. העיקרון נשמר, אבל מיון לא חי באמת 2.2 דקות. בסדר? בסדר. יאללה. אנחנו מסתכלים שוב בסרטון. בואו נדמיין את המיון צונח עם הגב לכיוון האדמה ועושה סלפי, כמו שאמרנו. אנחנו רואים את האדמה מתקרבת, ואחרי 2.2 דקות, אנחנו רואים אותו פוגע באדמה. אבל אנחנו שמים לב למשהו מוזר. האדמה נראית קרובה יותר ממה שהיא באמת. אם לדוגמה אני מהעומד בצד רואה את המרחק ממקום ההיווצרות שלו למקום הנחיתה כ-100 קילומטר, בסרטון זה נראה כמו 55 קילומטר. משהו מוזר קורה פה. איך זה יכול להיות? אוקיי, אז האמת היא שכשאנחנו זזים, המרחקים נראים שונים. דברים נדחסים ומתארחים. המיון חי 2.2 דקות, אבל הקרקע קרובה יותר עבורו. המרחק שלו מהקרקע הוא 55 קילומטר באמת. זה לא שזה רק נראה 55 קילומטר, זה באמת רק 55 קילומטר. הוא עובר 55 קילומטר ב-2.2 דקות. מבחינתי, הוא עשה 100 קילומטר ב-3 דקות. שימו לב למשהו מעניין. אורך החיים שלו, 2.2 דקות, והמרחק בין מקום ההיווצרות שלו לאדמה, הוא 100 קילומטר. אבל אני אומר, 100 קילומטר ב-3 דקות, והוא אומר, 55 קילומטר ב-2.2 דקות. נשמע ששנינו טועים, כי התשובה האמיתית אמורה להיות 100 קילומטר ב-2.2 דקות. אבל זה פשוט לא המצב, והנה אתם נופלים פה, או מי שחשב את זה נופל באותה נקודה. הכל יחסי. אין מרחק שהוא 50 קילומטר או 100 קילומטר, ואין זמן שהוא 2 דקות או 3 דקות. זאת תורת היחסות. הזמן והמרחב עצמם יחסיים. המיון מגיע לאדמה בסוף, בכל מקרה, בכל מקרה. על זה כולם מסכימים, אבל אנחנו ממירים את הזמן במרחב. אני, הצופה מהצד, משלם 0.8 דקות נוספות כדי לקנות עוד 45 קילומטר. הוא משלם 45 קילומטר של מרחב כדי לקצר לעצמו 0.8 דקות. אלו שני הצדדים של אותו המטבע. וזה מוכח. בדקו את זה. כל מה שאני אומר פה על המיון זה ניסוי אמיתי שנעשה והוכח. ככה היקום עובד. הטרייד אותו הזה בין זמן למרחב הוא פשוט קורה. עכשיו, בואו ננסה להיות חסכוניים. אני רוצה להכניס מכונית באורך 3 מטרים למחסן באורך 2 מטרים. איך אפשר לעשות את זה? בלי לשבור את המחסן. בואו נפתח שתי הדלתות של המחסן. נניח שיש לו דלת ביציאה ובכניסה. המכונית מגיעה כמעט במהירות האור. בגלל שהיא נעה במהירות גבוהה, הגודל שלה, עבורי, הצופה מהצד, קטן יותר. ברגע שהיא תיכנס למחסן, אני סוגר את שני הדלתות, והנה יש לי את זה. מכונית באורך 3 מטרים, במחסן באורך 2 מטרים. אני חייב לפתוח מיד את הדלתות ולתת לה לצאת, כי אם היא תעצור בתוך המחסן, היא תחזור עבורי לגודל 3 מטרים, והדלתות תשברו. אבל אני יכול לסגור את הדלתות אם היא בתנועה. והנה נכנסה מכונית שהיא גדולה יותר מהמחסן למחסן. כמובן שמנקודת המבט שלי, היא באורך של פחות משני מטרים, אבל מבחינת הנהג, המחסן עצמו גדול יותר, כך שהמכונית יכולה להיכנס פנימה בלי בעיה. אני רואה מכונית באורך 2 מטרים, הנהג רואה מחסן באורך 3 מטרים. המחסן שלי הוא 2 מטרים, המכונית עבורי 2 מטרים, ואצלו הוא רואה 3 ו-3. וזה לא שמישהו מאיתנו צודק, שתי נקודות המבט, שתי הנקודות ממן אנחנו רואים את הדברים, נכונות בדיוק באותה עמידה. זו המהפכניות והטירוף שתמון בתוך תורת היחסות. וכן, קשה מאוד להבין את זה, אבל זה העולם שלנו. חלק 5, אל האינסוף. בכל נקודת ייחוס שלנו ביקום, אנחנו רואים מציאות שונה. אפשר לשחק ככה עם דברים מוזרים. אפשר לא להסכים על אורך החיים של רכיב תת-אטומי, ואפשר להכניס מכונית באורך 3 מטרים למחסן באורך 2 מטרים. מה עוד אפשר לעשות? הרבה דברים. אולי שמעתם על זה שמרכז שביל החלב די רחוק. אבל, אם ניסע ממש מהר, בואו נגיד שאנחנו מייצים באמצעות טיל ל-99.999% ממהירות האור. אנחנו מייצים כל הזמן, מייצים הכי הרבה שאפשר, ויוצאים לכיוון מרכז הגלקסיה. מרכז הגלקסיה הוא בערך במרחק 26,000 שנות אור מאיתנו. אם ננוע במהירות של 99.999% ממהירות האור, זה אמור לקחת לנו קצת יותר מ-26,000 שנה. קצת יותר, לא? לא, לא, לא. הכל יחסי. הזמן שלי בחללית יהיה רגיל עבורי. אבל בדיוק כמו המיון שלא עבר באמת 100 קילומטר, אני לא אצטרך באמת לעבור 26,000 שנות אור. במהירות של 99.999% ממהירות האור, הזמן שיקח לי להגיע מכדור הארץ למרכז הגלקסיה הוא 20 שנה. 20 שנה, אני לא צוחק. אמרתי זמן בחלל. זה כמובן נכון רק עבורי, בחללית. זה נכון כי אני נע לכיוון מרכז הגלקסיה, ונראה לי כל הזמן שהוא קרוב יותר ויותר. עבור כולם, הם יחשבו שיקח לי בערך 50,000 שנים, או פחות, או יותר, אבל בכל מקרה, ממש לא 20 שנה. זה לא אפשרי עבורם. זה פשוט לא אפשרי. אני אזדקן רק 20 שנה. אז נסיעה בין כוכבית תמיד לוקחת זמן, אבל זה לא חייב להיות הזמן שלנו. זה יכול להיות הזמן של אחרים. אנחנו לא יכולים להגיע למהירות האור. אבל אם היינו יכולים להגיע למהירות האור, לפחות מתמטית, כבר אין שם זמן. אם היינו יכולים, ואנחנו לא, ואנחנו לא, ואנחנו לא, אבל אם כן, לא היינו מרגישים זמן. היינו מגיעים מיד מכל נקודה ביקום לכל נקודה אחרת. זה אומר שפוטון של השמש שיוצא מהשמש לכדור הארץ, מגיע לפה מיד. אמנם, הוא לא מרגיש זמן. אין זמן לאור, כפי שהסברנו בפרק על אור, אבל עקרונית, אם חלקיק יכול לנוע במהירות האור, הזמן שלו יהיה שווה 0, והמרחב שלו יהיה שווה 0. אבל אי אפשר לנוע במהירות האור. אז בואו ננסה משהו אחר. בואו נגיד שאנחנו נסים במהירות של 99.999999, ואני רוצה שתכניסו אינסוף 9 אחרי הנקודה. אוקיי? 99.999. כל כך הרבה 9, שאפילו אם הייתם מתחילים להגיד את כל התשע האלו לפני מיליארד שנים, עוד לא הייתם מסיימים. תשע עבור כל אטום ביקום. אוקיי? מעולה. בואו נגיד שזו המהירות שלנו. ונכון שזה לא אפשרי בכלל להגיע למהירות כזאת מבחינת כמות הדלק וכו', אבל אנחנו בניסוי מחשבתי. אז בואו נניח. בואו נדמיין שזה המצב. אם אנחנו נעים במהירות מאוד 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 קרובה למהירות האור, לא נגיע למרכז הגלקסיה עוד 20 שנה, אלא נגיע אליה כמעט מיד. המילה כמעט מופיעה כאן כי אי אפשר לנוע במהירות האור. מרכז הגלקסיה יראה לנו פרקטית צמוד אלינו. אבל זה לא רק הוא. כל היקום, כל דבר ביקום, כל עצם, כל דבר. המרחקים של הכל התקצרו באופן דרסטי לעומתנו. הכל יראה צמוד. וככל שיש יותר 9 אחרי הנקודה, ככה הכל אפילו קרוב יותר. מה לגבי הזמן? אנחנו נרגיש שאנחנו נעים ביקום ומגיעים לכל נקודה מיד. מיד. זה ייראה לנו שכל היקום צמוד אלינו. כל היקום ייראה לנו קטן יותר וצמוד יותר אלינו. הכל יגיע אלינו מיד. כל החומר וכל המסה של הכל יהיה לפנינו, לכיוון הנסיעה שלנו. כל שנייה שלנו תהיה נצח במונחי אנשים שחיים בכדור הארץ. תוך כמה שניות אנחנו נהיה בטריליוני שנים בעתיד. אנחנו נראה אירועים קוסמולוגיים קורים מיד לנגד עינינו. עד לסוף היקום במשך חיים של בן אדם אחד. וזה לא רק יקרה מיד, זה יקרה ממש צמוד אלינו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בואו ננשום רגע. אני רוצה להרגיע את כולם. אין לנו שום יכולת, שום דבר שיכול כרגע להאיץ בן אדם גם למהירות של 10% ממהירות האור. וככל שמתקרבים יותר למהירות האור, צריך הרבה יותר אנרגיה. 99.999999999 ותוסיפו עוד אחוז ממהירות האור, מצריך כל כך הרבה אנרגיה, שגם תיאורטית זה לא באמת פיזיבילי לעשות את זה. כאילו זה אפשרי עקרונית, אבל זה לא אפשרי. אוקיי. מה לגבי היקום עצמו? ליקום עצמו יש מלא אנרגיה. האם יכול להיות שהוא מתפשט מהר יותר ממהירות האור? ממשיכים. בואו נדבר על התרחבות היקום. היקום מתרחב, וזה נכון, הוא מתרחב. ככל שגלקסיה רחוקה מאיתנו, היא מתרחקת מהר יותר מאיתנו. לגבי גלקסיות ממש רחוקות, יש לנו בעיה. נראה שהן מתרחקות מאיתנו מהר יותר ממהירות האור. מהר יותר ממהירות האור? אמרנו קודם שהרי שאפשר 99.999999% אבל אין סוף 9 אחרי הנקודה, אי אפשר להגיע ל-100%. אז מה קורה פה? נראה שגלקסיות נעות מהר יותר ממהירות האור. בואו נדמיין אפילו משהו פשוט יותר. בלון. תמיד חוזרים לבלון שמדברים על היקום. בואו נצייר 3 נקודות בבלון שהוא לא מנופח. מרחקים שווים אחד מהשני. נניח סנטימטר בין נקודה לנקודה. נקרא להם נקודות 1, 2 ו-3. אחרי ניפוח, המכפיל את נפח הבלון, נקודה 1 רחוקה מנקודה 2, 2 סנטימטר, נקודה 2 רחוקה מ-3, 2 סנטימטר, אבל נקודה 1 רחוקה מ-3, 4 סנטימטר. ננפח שוב. המרחק בין 1 ל-2 ו-2 ו-3 הוא 4 סנטימטר, אבל בין 1 ל-3, 8 סנטימטר. בוא נניח שלוקח לי שנייה לנפח את הבלון לפי 2 מנפחו הקודם. נניח שהבלון שלנו אינסופי ולא מתפוצץ, כי זה ניסוי מחשבתי. אני מסתכל על המרחק בין נקודה 1 לנקודה 3. אחרי 3 שניות הוא 16 סנטימטר. 4 שניות, 32. אחרי 35 שניות, בהן אני מכפיל את נפח הבלון כל שנייה, אתם יודעים מה קורה? המרחק בין נקודה 1 ל-3 הוא כבר 343 אלף קילומטר. עוד ניפוח אחד, והמרחק מכפיל את עצמו, ועכשיו הוא 686 אלף קילומטר. נקודה 1 ו-3 התרחקו אחת מהשנייה, 343 אלף קילומטר בשנייה. אתם יושבים בנקודה 1, מסתכלים על נקודה 3, ורואים אותה נעה מכם ב-343 אלף קילומטר בשנייה. אבל רגע, מהירות האור, גבול המהירות של היקום שאסור לעבור דרכו, היא 299 אלף קילומטר בשנייה. נראה שנקודה 3 ברחה מאיתנו מהר יותר ממהירות האור, והיא שברה את חוקי הפיזיקה. איך זה יכול להיות? תורת היחסות הפרטית, שמכתיבה את כל מה שדיברנו בפרק הכפול הזה על מהירות האור, היא תורה מקומית של פיזיקה. היא אומרת שחללית שעוברת מולנו לעולם לא תעבור את מהירות האור. אבל עבור גלקסיות בצד השני של היקום, אנחנו כבר לא יכולים להשתמש בתורת היחסות הפרטית. אנחנו צריכים תורה כללית יותר, תורה שיכולה להתאים ליקום כולו. אנחנו צריכים את תורת היחסות הכללית. לפי תורת היחסות הכללית, כשהתחלנו לגעת בה בפרק הקודם, אמרנו שלגלקסיה יכול להיות כל מהירות שהיא רוצה. למה זה? כי תורת היחסות הפרטית היא אומרת שברמה המקומית, ברמה של התנועה שלנו, אי אפשר למדוד שום דבר מהר יותר ממהירות האור. מחוץ לאזור שלנו, בצד השני של היקום, אפשר שלכל דבר יהיה כל מהירות שהוא רוצה. כי אנחנו מסתכלים על אזור שנע ביחס לאזור. זה סט חוקים אחר. הרעיון שמאחוריו הוא שאם אני נמצא בתוך מטוס לדוגמה, אני לא שם לב למהירות התנועה. אין שום ניסוי שאני יכול לעשות בכדור הארץ מבלי להסתכל החוצה, שיגרום לי להבין את מהירות הסיבוב של כדור הארץ או את המהירות תנועה של כדור הארץ לעומת השמש. באותה מידה, אם כרגע אנחנו נמשכים לכדור הארץ ב-G1, שזה כוח המשיכה בכדור הארץ, אם ננוע בטיל שהלחץ אלינו יהיה 1G, ואין תאוצה או חלונות או משהו שנותן תחושה של שינוי, לא נוכל להבין שאנחנו על אדמת כדור הארץ. ושוב, לא משנה איזה ניסוי נעשה. נפיל תפוח בטיל הזה או בכדור הארץ, הוא ייפול אותו דבר. את לא תדעי שזה הטיל דוחף אותך, או שהטיל עדיין ממתין לשיגור, ומה שמושך זה כוח המשיכה של כדור הארץ. יש שקילות בין כוח המשיכה לבין התאוצה. זה אומר שכמו ששעונים מאיצים נעים לאט, גם שעונים בכבידה נעים לאט. כשאנחנו מאיצים לכיוון מרכז שביל החלב, כפי שהסברנו קודם, השעון שלנו מאט, ובאותה מידה, שעונים מתקתקים לאט יותר בכבידה חזקה. אין דרך להבדיל ביניהם. שעונים על כדור הארץ מתקתקים לאט יותר לעומת שעונים בשמיים. לכן, זה כאילו השעונים בכבידה נמצאים בתאוצה, ולכן הם איטיים יותר. דיברנו על זה בפרק של הנפילה לחור שחור. ככל שהכבידה שם חזקה יותר, הזמן מעט יותר. עכשיו, מה לגבי מהירות האור? אנחנו באמת 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 בטוחים שהיא קבועה? בואו נתחיל עם מהירות אור משתנה. כשמישהו מציע את זה, הוא לא הראשון שבחן את זה. בחנו את זה לפני כמה מאות שנים כבר, או לפני 100 שנים לפחות. כל מי שניסה להוכיח שמהירות האור משתנה, הוא יקבל פרס נובל, בסדר? אם תצליחו להוכיח את זה, אז בואו נבדוק. עד כמה שאנחנו יודעים, ועשו המון המון ניסויים, מהירות האור קבועה. אפילו בסביבות מטורפות, כמו חורים שחורים או רגע המפץ הגדול, מהירות האור קבועה. מה לגבי מבנה היקום? האם הוא משפיע על מהירות האור, על איך שהאור מתנהג? לא. לאור לא אכפת מהיקום. לא אכפת לו מאיתנו. הוא רק נע במהירות האור. המהירות הגבוהה ביותר האפשרית. מיד, בלי זמן. אלא אינסוף. מה לגבי תורת המיתרים? תורת המיתרים מדברת על עוד מימדים ועל דברים מורכבים. איפה הם במשחק שלנו? מה עם תורת הקוונטים שמדברת על דברים שנעלמים ומופיעים מחדש? איך זה מסתדר עם המרחב והזמן שדיברנו עליהם? מה עם תורת הלולאות שמדברת על מרחבים לא רציפים? אני חושב שזה כבר קצת כבד להיום. זה היה פרק כפול ואינטנסיבי. בואו נמשיך עם עוד דברים מעניינים ונשמור אותם גם לשבוע הבא. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. וזה היה חתיכת פרק. דיברנו על המרחב והזמן. הסברנו שברמה הבסיסית ביותר, המרחב והזמן הם אותו הדבר. אפשר לנוע במרחב מהר יותר על חשבון הזמן, ולהפך. אין צופה יחיד, והכל יחסי. הרחבנו קצת על ניסויים שאפשר לעשות, כמו לדוגמה, איך אפשר להכניס רכב באורך 3 מטרים למחסן באורך 2 מטרים. זה לא הגיוני, אבל זה היקום שלנו. אחרי זה דיברנו קצת על מהירות האור והתפשטות של היקום, והסברנו שהגיוני שהיקום יתפשט מהר יותר ממהירות האור, כי תורת היחסות מדברת על אזורים ספציפיים. אם אנחנו מסתכלים על היקום כולו, התנועה היא לא של עצמים ספציפיים לעומת אחרים, אלא התרחבות ברמת היקום, ברמת המרחקים בין הנקודות של הבלון שלנו, שלא משנה את המהירות תנועה של איזשהו משהו, אלא רק את המדידה היחסית לעומת האזור שלנו ביקום. שוב, זה לא הכי אינטואיטיבי בעולם, אבל הנקודה החשובה היא שמהירות האור היא קבועה. הזמן והמרחב יחסיים. אפשר להמיר אותם, אפשר לשחק ביניהם, וזה פותח דלת לאינסוף פיזיקה מדהימה, מטורפת וניסויים מחשבתיים, שקשה שלא ליפול לתוכם. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות שייכת לכולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, ואני גם שמח לענות על שאלות שלכם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שהכנתי את הפרק על בסיסם, וקרדיט למוזיקה, פרטים ליצירת קשר. מוזגנים גם לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, אלה אינסוף, ולכתוב שם את התגובות לפרקים. בפרק הזה, כמו יתר הפרקים הזוגיים, אנחנו מדברים על רעיונות גדולים בפיזיקה. בפרקים האי-זוגיים אנחנו מדברים יותר על השכונה הקרובה והמטורפת שלנו. כך או ככה, יש עוד המון מה לחקור, המון מה לדעת, הסקרנות היא של כולם, ולא יודעת גבולות, כיף לדחוף את הגבולות, וכיף ללמוד משהו חדש בכל יום. פודקאסטים האלה זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, בכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, והפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם רק מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם ולכולן. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם חברים שלכם, שתפו אותו עם המשפחה שלכם, שתפו אותו עם אנשים שנעים במהירות האור בצד השני של היקום. אני בטוח שהם ישמחו קצת לשמוע את הפרק הזה. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה לכם על ההקשבה, שלכם, טל.